ו עמוד ב למטה. עד עכשיו למדנו על חיוב בדיקת חמץ. אומר רבי יהודה מערב שלא מספיק לבדוק את החמץ, אלא הבודק צריך גם לבטל את החמץ, ומיד אחרי הבדיקה אנחנו באמת נוהגים לבטל. מה הייתה אמה? הנה מה, משום שישארו פירורים, הרי לא חשיב, פירורים אלה הם לא חשובים, ואדם בעצם מפקיר אותם לגמרי. וכי תימה, כיוון דמינטר לי או אגב ביתה, כיוון שהם נשמרים תכלס בביתו, אגב ביתו, אמנם אתה לא מתכוון אליהם, אתה לא רוצה אותם, אבל מציאותית הם נשמרים אצלך בבית, אז אולי נגיד שזה נחשב חשיב ויש להם איזה עכשיו חשיבות. הפתאום התניה כתוב ספי תאנים. אם אדם יש לתאנים שהם לא מתבשלות, שהם בסוף הסוף של ה... בסוף הקטיף של התאנים, יש כמה כאלו שלא, העץ לא הצליח להבשיל אותם. הוא משמר שדהו מפני ענבים. ובעל הבית הזה שומר על הענבים, אבל מציאותית יש שם בפנים תאנים שאין להם עתיד, או הפוך. סופי ענבים, יש כמה ענבים שנשארים אחרי הבציר, שהכרם לא הצליח להוציא מהם ענבים בשלות, אבל הוא משמר את כל השטח לא בגלל הענבים, אלא בגלל המקשאות והמדלעות שנמצאות באזור שם. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אם בעל הבית באמת מקפיד, רוצה את הסופי תאנים וסופי הענבים האלו, טוב, מקפיד, אסורים משום גזל, וממילא זה לא הפקר, ואם זה לא הפקר חייבים במעשר. מה? שואלים אותו. שואלים אותו. אבל אם בזמן שאין בעל הבית מקביד עליהם, זאת אומרת למרות שהוא שומר את השדה והוא שומר את השטח, ואנחנו יודעים שזה שהוא שומר זה לא בגלל התאנים אלא בגלל הענבים, זאת אומרת למרות שהם נשמרים, אבל כיוון שדעתו של האדם היא על הענבים ועל התאנים, מבחינתו הוא לא צריך, אז אני עושה חילוק בתוך השטח המגודר והשמור. אני לא אומר הכל חד המחת, הכל נשמר, הכל חשוב. אני עושה חילוק, יש דברים חשובים, יש דברים שלמרות שהם נשמרים פה ומגודרים, הם לא חשובים, ולכן הם נחשבים הפקר ומותרים שום גזל, אין בזה גזל. אתה יכול, אם אתה רוצה את הסופי תאנים האלו, לא יודע בדיוק למה אתה צריך אותם, תודה רבה, אז אתה יכול לקחת אותם, וכיוון שהם הפקר הם פטורים מתרומות ומעשרות, לא צריך להפריש תרומות ומעשרות כדין הפקר. אז אם כן, חוזרת השאלה אלינו, אם יש לך פירורים בתוך הבית, נכון שהם נמצאים בתוך הבית והם שמורים בבית, יש הבית, יש לו ארבע קירות, אבל הם לא מעניינים אותך בכלל, אז מה פתאום שאתה תצטרך להתחייב, אתה תצטרך להפריש, לבדוק אותם, ודאי שלא, ולכן גם לא צריך לבטל אותם. אלא אומר רבה, הצורך בביטול חמץ הוא מסיבות אחרות לגמרי. גזרה שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי ילווה. יש לנו חשש שאם כל הכבוד בדקת חמץ, אבל יכול להיות שיש מקום אחד שלא בדקת כמו שצריך, פתאום באמצע חול המועד, באמצע פסח אתה הולך, וואי, פתאום מוצא באיזה מגירה איזה חבילת ופלים. עכשיו באותו רגע שאתה מוצא חבילת ופלים ששכחת להוציא אותה, אתה פתאום אומר וואי, הוואפלים האלו, ואתה לא, באותם רגעים אתה לא זורק אותם לפח מיד. טוב, אתה גמר בסדר, כי מה שכחת לבטל, כשאני מוצא את החבילת ופלים, אני אבטל את זה, אני אפקיר את זה, זה לא שלי, אני לא מפקיר את זה, זה לא ברשותי. כן, אומרת הגמרא, אבל זה בעיה. דין לא משכחת ללבטר איסור, אם תמצא את זה בתוך פסח עצמו, זה לא ברשות הקיימה. התורה הפקיעה את החמץ מרשותך. זאת אומרת, יש פה פלונטר. מצד אחד, אתה לא יכול להפקיר את זה, כי זה כבר לא ברשותך. מצד שני, אתה מחשיב את זה. זה חשוב בעיניך, ואז זה מחייב אותך, כן, להגיד, לבטל את החמץ. איך זה יכול להיות? את הגמרא, זה מין דבר מורכב כזה. אומר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של האדם. זאת אומרת, מדאורייתא, מצד אחד, זה לא שלך, אבל הסעו הכתוב כאילו ברשותך. זאת אומרת שמצד אחד אני לא יכול להפקיר, אני לא יכול להפקיר את זה ולבטל את זה, כי זה לא שלי.
אתה צריך להפקיר את זה, אבל אתה יכול
להכנסות
את זה.
אבל יש בעל יראה ובעל ימצא. זה בדיוק מה שאומרים, מצד אחד זה לא שלי, מצד שני אני עובר על זה על בעל יראה ובעל ימצא.
זה לא תתי דיסתרי.
תרתי דסתרי. זה מה שאומר רבי אלעזר. שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסען הכתוב כאילו אין ברשותו. דוגמה, באו ברשות הרבים. באו ברשות הרבים, הוא לא שלי. אני אדם הלך פה סתם באמצע הכביש, חפר בו. האם זה הבור שלך? הוא לא שלך. אז אם זה לא שלי, אני פטור על הנזקים. או, זאת אומרת שלמרות שזה לא שלך, אז זה באחריות שלך. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש דבר כזה שהוא לא שלך, אבל התורה מתייחסת אליו כאילו זה שלך, מבחינת האחריות. אותו דבר גם כאן. החמץ, אחרי שהוא, אחרי, בזמן איסור חמץ, הוא כאילו לא שלך. הוא פקע מרשותך. אבל התורה מתייחסת לזה כאילו זה שלך, ואתה עובר על בעל יראי ובעל ימצא. אז אתה עכשיו תקוע. בפסח עצמו כבר לא תוכל להפקיר ולא תוכל לבטל. לכן אנחנו אומרים תבטל מראש. לא. לכן אנחנו אומרים לפני פסח תבטל. למה? תבטל, תגיד, אם יש איזה חמץ בבית שלא מצאתי אותו, אני כבר עכשיו מבטל אותו. ואז גם אם תתקל בו באמצע הפסח, בסדר, אני אקח אותו, אחסה אותו כדי לא לאכול אותו, אבל הבא לי רבה למצא, אני כבר לא עובר.
זה התירוץ של
מה? זאת אומרת שיש פה בפסח, יש לנו שתי בעיות בפסח. יש לנו בעיה אחת שאני לא אוכל חמץ. אז זה, כשאני אמצא גלוסקה, אני אשים עליה כלי, כמו שלמדנו. או שאני אצרוף אותה. אבל יש בעיה אחרת, בשנייה הראשונה שאתה רואה אותה, או לפני שתשרוף אותה, יש איזה כמה שניות. מאותם שניות אתה עובר על בעל ירד ובעל ימצא. לכן אני מבטל מראש. כי לבטל לפסח כבר מאוחר מדי, אי אפשר לבטל לפסח.
למה אני אמרתי לבטל
לפסח? כי זה לא שלך. אתה לא יכול לבטל דבר שלא שלך.
אם לא שלי, אז אני לא אחראי עליו.
אז זה בדיוק החידוש. זה לא שלך ואתה אחראי עליו.
לא שלי, אני לא אחראי
עליו. וכן אחראי
עליו.
יש תורה בשביל זה. דברים אלו יש תורה.
מה זה לא שלך בודה?
תורה, יש דברים בתורה שהם מיוחדים. שני חריגים. חמץ ובור. ככה כתוב. שני דברים, אומר רבי אלעזר, אינם ברשותו של אדם, והסען הכתוב כאילו אין ברשותו. יש פה מציאות מיוחדת. בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה. קדוש בור, התורה החליטה. כתוב שבא לי ראי ובא לי מצא, למרות שזה לא שלך. אתה עובר על בא לי ראי ובא לי מצא, למרות שהחמץ הוא לא נחשב של האדם כבר.
למה זה לא נחשב של האדם?
כי התורה הוציאה אותו, התורה אמרה שהוא כלום. אפילו אם לא ביטלת. התורה הוציאה אותו מרשותך. התורה הפקיעה אותו.
אז זה שאני מבטל את החמץ, זה הופך אותו.
זאת אומרת שזה הכל סובייקטיבי.
אם אני עשיתי את הביטול חמץ לפסח...
ביטול חמץ מטרתו, ככה אומר הרמב״ם, ביטול חמץ מטרתו לא הפקרת החפץ באמת, לעיקר המטרה של ביטול חמץ, למרות שיש ראשונים שככה נוקטים שזה הפקר, אבל יותר רואים כאן שביטול חמץ עיקר העניין זה ניתוק הקשר הנפשי עם חמץ, שאני לא מחשיב אותו בעיניי. זה לא עניין משפטי כמו שזה עניין נפשי, ככה רואים ברמב״ם, ככה הרדב"ז גם מדייק בחתם סופר בדעת הרמב״ם. אבל באמת יש ראשונים שמדברים על הפקר, אבל ברמב״ם זה מאוד מדויק שזה לא בדיוק הפקר, כי בעצם התורה מפקירה אותו כבר. אלא עיקר הדגש מה שאני צריך לעשות זה לנתק אותו נפשית ממני. זאת אומרת שביטול חמץ זה התרחשות רוחנית נפשית. אנחנו רואים, נכון, נחסידים מסביב לביטול חמץ אומרים יהי רצון וזה. אומרים יהי רצון גם? אתה חסיד.
חוץ מצדקה, כל איזה שימילוך.
לא, כאילו ביטלתי את היצר הרע מליבי, כל מיני דברים.
לנו אין
יצר,
רק
את
עצמם.
אומרת הגמרא, אז למה אומר רב יהודה שמיד אחרי הבדיקה צריך לבטל? מה הלחץ מיד אחרי הבדיקה לבטל? תבטל בבוקר, ניבטלי ב-4, ניבטלי ב-5. הגמרא, כיוון דה לזמן איסור, מצד אחד האיסור לא הגיע, מצד שני לזמן ביעור עדיין לא צריך לשרוף אותו, אז אדם לא, זה לא זמן בדיקת חמץ, אדם עלול לשכוח, דין לא פשע ולא מבט אלי. אז לכן כשאתה עסוק בבדיקת חמץ, הנה אתה בתוך העניין, עכשיו נתקן לך, אתה בתוך זה נתקן לך ביטול חמץ, ככה בטוח לא תשכח לבטל את החמץ. הגמרא, וניבט לי ב-6, אז שנתקנו חכמים תקנה, שכל אדם יבטל בליבו בתחילת השעה השישית, לפני סוף השעה השישית. בסוף השעה השישית זה כבר איסור דאורייתא. נעשה תקנה אחידה לכולם, בתחילת השעה השישית, לפני איסור דאורייתא, כולם מבטלים. הגמרא, כיוון דאיסור דרבנן אילווה, כיוון שבתחילת שש כבר יש איסור דרבנן, אז אם זה איסור דרבנן, זה מוצמד לדאורייתא. דאורייתא דמי. וחכמים יפקיעו את זה ברשותך, לא ברשות הקיימא. כלומר, כבר בתחילת שעה שישית, חכמים יפקיעו את החמץ מרשותך, כמו שהתורה הפקיעה אותו בסוף שעה שישית, ולכן אתה לא מעצין ובטל. הנה נפקמינה ממונית, נפקמינה ממונית, לעובדה שהחמץ הוא לא שלך, ואמר רב גידל מר בחי בר יוסף, אמר רב, המקדש משש שעות ולמעלה. אדם לוקח לחמניה בשש שעות בערב פסח, ובו רואה מישהי אומר לה, אני רוצה לקדש אותך בלחמניה הזאת. אפילו בחיטי קורדניאטה, בכל מיני חיטים שקצת נרטבו, שזה רק חמץ דרבנן, אין חוששים לקידושים. היא לא מקודשת. אתה לא מקודשת? הלחמניה היא לא שלך. כברגע שהתחיל איסור חמץ, התורה הפקיעה את הכל מרשותך. ולא רק זה, אלא אפילו בשעה שהחמץ אסור רק מדרבנן, זה לא נחשב ממון, ולא נתת לה כלום, והיא לא מקודשת. אתה רואה? חמץ הוא לא שווה פרוטה. לא שלך. למה? כי יש לך גם איסור אכילה, גם איסור הנאה. אין כלום, אין שום דבר, אפשר לעשות את שום דבר. אז הוא לא נחשב כלום. ואפקר בי דין אפקר, אומר רשי. חכמים החליטו שזהו, זה כלום, כבר בתחילת שעה שישית. אז לכן אנחנו לא יכולים לחכות לתחילת השעה השישית. ובשעה רביעית חמישית, אני לא יודע, בן אדם עסוק בכל מיני עניינים, לכן תקנו תקנה מסודרת, בזמן בדיקת חמץ, כסיימת את בדיקת חמץ בלילה, כולם עסוקים בענייני חמץ, זה הזמן עכשיו לבטל, וככה בטוח ביטלת את החמץ, ולא תעבור על איסור בל יראה ובל ימצא.
אבל
אם אחר
אתה אוכל חמץ, שהוא לא שלך.
או, נכון.
שהוא לא שלך.
נכון. זאת אומרת שאני אומר, אם תדאק בלשון, כל חמירה וחמירה, שלא ראיתי אותו, זה לא חמיתה, אבל לא, זה הבדל, זה הרי למחרב לבוקר אומרים, בלילה אומרים רק זה לא חמיתה, כי אני רוצה את החמץ שכן ראיתי, כלומר את החמץ שאני רוצה לבוקר, אותו אני משאיר אצלי. איזה חמץ אני מבטל? מה שלא ראיתי. אחר כך, אחרי הביאור למחרת, אחרי שאני שורף, אז אני אומר גם זה חמיתה וגם זה לא חמיתה. גם בחמץ שאני שרפתי אותו עכשיו, אולי משהו לא נשרק כמו שצריך, ביטלתי אותו.
הרב, זה שהחמץ מופקר אוטומטית בכניסת החג.
לא, לא בכניסת החג, בזמן האיסור, כן.
לאחר החג הוא גם חוזר אליה אוטומטית, או שהוא כבר הפך
להפקר
וזהו?
חוזר אליך אוטומטית. שואלת הגמרא, לבטר איסור אלומצים, וטל מה? אחרי שמתחיל איסור חמץ אני לא יכול לבטל? התניא היה יושב בבית המדרש, אדם יושב בבית המדרש, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו. אחד שבת ואחד יום טוב. בשלמה שבת אני יכול להגיד שמדובר בערב פסח. משכחת הכל שחל עשר להיות בשבת, אלא יום טוב לכאורה, איך אפשר לבטל חמץ ביום טוב? הרי זה בתר איסור, אז זה כבר חל האיסור. את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, אחא בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן. מדובר בתלמיד שיושב לפני הרב ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו. עיסה מגולגלת, הכוונה עיסה שעוד לא החמיצה. זאת אומרת, הוא התחיל להכין מצות ביום טוב, מותר להכין מצה ביום טוב. אדם בבוקר רוצה להכין מצה, אז הוא שם קמח וקצת מים ועוד לא החמיץ, הוא הלך לשנייה להתפלל, יש איזה דבר תורה שמה, והוא עכשיו חושב, אז רגע אני שמתי ובדיוק כמה דקות עברו, עוד רגע זה עלול להחמיץ, והוא רוצה לחזור חזרה וללוש את הבצק כדי שהוא לא יעבור, שהבצק הזה לא יחמיץ. אבל מצד שני לא נעים לו מכבוד הרב לערוץ באמצע לעזוב את הדבר תורה, מתראה שמה תחמיץ, אז זה עוד לא אוכל חמץ, זה עלול להחמיץ. אז לכן קדים ובטל מקמד את החמיץ, עוד לפני שהעיסה תחמיץ הוא כבר מבטל, אז זה מותר, כי אז עוד לא חמץ. דיקנמי, זה מדויק, דקטן יושב בתוך בית המדרש. למה כתוב יושב בתוך בית המדרש? אלא שעיקר הדגש היה שהוא לא יכול לקום וללך כי הוא לא נעים לו מכבוד הרב, אז לכן הוא מבטל בליבו. אבל אם היה חמץ גמור, אז אין לנו מה לעשות, נכון? אין אפשרות לעשות כלום. כן.
אנחנו אמרנו שהחמץ הוא מופקר והוא לא שלנו.
חמץ?
אור
יוד דלת?
אנחנו
מבטלים את החמץ.
מבטלים את החמץ. אבל אם לא ביטלנו אותו, הוא גם מבוטל מבחינה תורנית.
נכון. אבל התורה, זה בדיוק מה שאמרנו, שאנחנו אומרים שהוא מבוטל, אתה צריך לבטל.
למה?
הסען הכתוב כאילו ברשותו, עוד פעם, זה אותו עניין. הוא מבוטל והתורה אמרה לך תבטל אותו. זה מה שאמרנו, אתה צריך לעבור תהליך. זה מה שניסיתי לומר בשם הרמב״ם. יש פה שני מהלכים, יש מהלך אובייקטיבי ומהלך סובייקטיבי. אובייקטיבי הוא לא שלך, אנחנו רוצים שגם סובייקטיבית הוא לא יהיה שלך, שאתה תעבור תהליך נפשי של ניתוק. ככה מסביר הרדב"ז, החתם סופר ברמב״ם.
ואז זה
יוצא,
אז זה
יוצא. לא. לא נכון, יש פה חמץ. כל הזמן, אני רוצה שיהיה פה שני דברים. אובייקטיבית, סובייקטיבית. אובייקטיבית הוא לא שלך. סובייקטיבית גם שהוא לא יהיה שלך. שאתה תנתק ממנו נפשית. כך רואים ברמב״ם. אז לכן ביטול חמץ הוא לא מטרתו משפטית, לפי הרמב״ם. זה מאוד, הרמב״ם יוצא מאוד יפה פה בסוגיות. כי יש ראשונים שרואים משל ההפקר, אבל הרמב״ם זה מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד. שמה שאמרנו, שהמטרה היא לא ההפקרה המשפטית, אלא הניתוק הנפשי. זה ביטול חמץ. שורש החסידות. תראה, החבדניקים, כל הזמן לומדים רמב״ם, לומדים רמב״ם. זה השורש של כל החסידות.
מנסים בכל הכל היו ספרדים. זה המקור. רגע, תמיד לפני לעבוד, זה בגלל שהסולו בכזה מקרה כאלה, זה רק דוגמה.
כן, הוא מקנה כבוד רבו, אז הוא לא קם.
זאת אומרת, זה במקום שאין אפשרות כביכול.
היה ראוי שהוא ירוץ מהר ויכין מזה מצא. נקודה. עוד דינים. אמר רב רבונה, אמר רב, הפת שאיפשה כיוון שרבתה מצה מותרת. יש לי פה, נגיד יש לי איזה ארגז ששם תמיד, אני שם את הלחם וכל מיני דברים כאלו, ואני מוצא שם פתאום פת מאופשת. אז האם אני צריך לחשוש אולי זה חמץ שנשאר בטעות או לא? כיוון שרבתה מצה, בשלב הזה אנחנו מבינים, כיוון שמשתמשים משתמשים יותר כבר עברו כמה ימים בפסח ורוב השימוש נעשה בינתיים לטובת מצה, אז אני מעריך שגם הפת הזאת המאופשת זה בעצם מצה, ולכן זה מותר. תגמר היחידה, מה מדובר? אילה מדדה בדחמץ, אם אתה יודע שהפת הזאת שיפשה, הפיתה היבשה הזאת, אתה יודע טוב מאוד שזה חמץ ולא לא מהמצות שהפיתה, כי רבתה מצה מהיה, ומה זה קשור שאפית מלא מצות, ויש פה המון מצות ביום האחרונים, יש פה חמץ. אלא ודאי מדובר, זה לא ינין בה, היא חמץ, היא מצה. יש פה איזה פיתה, יבשה, שאני לא יודע אם היא חמץ או מצה. בכלל, אנחנו נראה הרבה הרבה מקורות על זה שהיה קשה להבחין בין חמץ למצה. מויזואלית מאוד עוד קשה להבחין, כי זה פיתות. כן, מה, אתה לא רואה הבדל. רק תורה אחד, אתה רואה כמה להפות, כמו שאתה אומר, נמצאות בתוך איזה סל. תורה אחת שהיא נראית יותר יבשה כזאת. זאת אומרת, אולי בעצם בטעות השארתי אותה מלפני פסח. אני לא יודע. אז לכן אומר רב, אם רוב הזמן השתמשת לאחרונה כבר במצות, עברו כמה ימים ושמת פה מלא מצות, מסתבר שגם זה מצא. מה? זה האשכנזים, מנהג האשכנזים. שהיה הבדל מאוד מאוד בין מצה לחמץ. שיהיה כמה שיותר דק.
בדבר כזה אתה הולך בתערובה כאילו, ואתה אומר בגלל שהרוב...
כן, שרוב הזמן אני... זאת אומרת שרוב הימים האחרונים השתמשתי במצה. את הגמרא, מה העירייה? היא רבתה מצה. אז מה זה משנה אם רבתה מצה? יש לי סיבה אחרת להקל. אפילו כי לא רבת מצה נמי, גם אם לא היה לי רוב השימוש במצה, אני יכול להתיר. למה? כי יש לנו כלל, נזיל בתר בתרה. בואו נלך, יש לי ספק מה זה, חמץ או מצה, נלך בתר בתרה. בתר הדבר האחרון שאני יודע שבטוח השתמשתי, ובטוח הדברים האחרונים שהשתמשתי זה מצה, נמצא בתוך החג. איפה מצאנו שהולכים בתר הדבר האחרון? מי לא תנן? זה משנה, מסכת שקלים. המשנה אומרת שאם מצאו מעות לפני סוחרי בהמה בכל מיני מקומות, לעולם מעשר, בהר הבית חולים. במשך כל השנה כולה אנשים היו באים לירושלים לקנות בהמות בכספי מעשר שני, ואם אני מוצא כסף ליד סוחר בהמה, יש סיכוי גבוה שזה כסף מעשר שני. אם מצאתי כסף בהר הבית, זה חולין. למה? כי אם הבן אדם היה צריך לקנות בהמה, מעשר בהמה, אז הוא היה קונה בירושלים. ואם זה בירושלים בשעת הרגל, בכל העיר ירושלים, לא רק לפני סוחרי בהמה, בזמן הרגל מלא מלא אנשים באים לירושלים בשביל לעלות לרגל, ובין השאר הם גם עכשיו מביאים את כל הכסף מעשר שני שלהם, ולכן בירושלים בשעת הרגל מעשר. אבל בשאר ימות השנה סתם מטבע שאני מוצא אותו ברחוב ירושלים, מטבע חולין. למה אתה אומר שהמטבע שמצאת באמצע חודש תמוז בירושלים מטבע חולין? לך תדע, אולי זה מטבע של מעשר שני שמישהו השאיר עוד מפסח או משבועות, שהוא עלה לרגל והוא בא לקנות עם הכסף הזה של מעשר שני בשר, ואיך אתה ככה מקל שהמטבע הזה הוא חולין? אומר שמה ברזר, יש סיבה לדבר הזה. הועיל ושוקי ירושלים עשוי להתכבד בכל יום. ראש העיר, הוא נבחר כל 4-5 שנים, צריך לדאוג שיהיה יפה, אז הוא מפעיל מכונה כזאת שמנקה את העיר, אז לכן מתתים את שוקי ירושלים כל יום. אם היה מטבע מפסח, מזמן כבר תיתו אותו, אז בטוח מטבע הזה הוא חדש, הוא מתקופה האחרונה, זאת אומרת שהוא חולין. אלמה, הנה אתה רואה מכאן עיקרון, אמרינן כמאי כמאי אזללי, דרכו של עולם שהדברים הראשונים כבר עברו, ואנחינינינו אחנמי, גם כאן נגיד אותו דבר. יש לך פה חתיכות של פיתות, אתה לא יודע אם זה מצה או חמץ, אתה רואה אחת קצת מאופשת, כן, אבל בטח את החמץ כבר רוצאת מזמן וניקית, כמו שאנשים מנקים את ירושלים, אתה גם ניקית את הבית לפני פסח, מסתבר הדבר שרוצאת את החמץ, ומה שיש עכשיו זה מצה, זה מסתבר, זה הגיוני להגיד את זה. הידעידנאו, זה עכשיו דבר חדש, תרי, זה מצה. אתה אומר, כן, אבל יש פה בעיה. מה הבעיה? שאני יחד איפושה מוכיח אילה. הבעיה שאני רואה פה שהיא מאוד מאוד מאופשת. אז זה מעורר לי ספק, לומר שאולי היא, יש פה משהו שהוא לא לפי הכללים. בדרך כלל אני איך זה האחרון, אבל פה זה מוזר. טוב, אז אם איפושה מוכיח עליה, אז זה חמץ. אז מה זה עוזר שרבתה מצה? מה היה ו? אמר רב, לא תם אשר רבתה מצה, אלא אם אשר רבו ימד מצה ילווה. זאת אומרת שכבר עברו הרבה ימים, אז יכול להיות שזה מצה שקצת גם היא התאפשה. זאת אומרת, יש לי פיתה מאופשת ביום החמישי של חול המועד, האם זה מצה או חמץ? לא יודע, יכול להיות שזה מצה ופשוט גם עברו כמה ימים וגם היא התחילה להתקלקל. יחי פשיטה, נו אז ברור שאני יכול להקל, לא צריך דיפושה מרובש, היא מאוד מאופשת. מה עוד יותר מכיוון דיפושה מרובי גלן, מילת זה ודאי חמץ מעליה, הייתי תחמיר, זה ודאי עתיק, זה כבר שבועיים פה חמץ. כמה שמלון, כיוון שרבוי מצא ילווי, כיוון שעברו כבר כמה ימים של פסח, אני אומר, אני מקל מספק. כל יום ויום הנעמה חמים עפה, כל יום אדם עפה מצות טריות, טריות, ושדה ילווי, והוא לא שם לב, והוא צרף את הלחמים, את המצות החמות החדשות, למצות שהיו מאתמול, והחום של המצות החדשות השפיע לרעה על המצות שמלפני יום ויומיים, וזה גרם להתאפשות המהירה. יוצא אם כן שזאת הסיבה שאני יכול להקל. אז ממה לפשח אני יכול להקל? אם זה פת שהיא לא מאופשת, כן, אז אני אומר כמאי כמאי אזלי, זה בטוח מצה. אם היא מאופשת אז תלוי. אם זה בתחילת החג אני צריך להחמיר באמת, זה חשש חמץ. אם כבר עברו כמה ימים בחג אני יכול להקל ולומר שבטח זה מצב.
אומרים
שגרגיר
אחד ואחד באלף לא מתבטא
לך. אנחנו לא דיברנו על ביטול. אני לא דיברנו על ביטול. אני הערכה, יש לי כללים, אני אומר, מסתבר הדבר הזה.
זה לא יכול את זה, זה לא משהו טוב שישאר בבית. אבל זה יכול את זה, זה יותר חמור.
אז מה?
אם זה בבית נשאר, בסדר, אני מבין. אבל אם אתה עומד לאכול את זה...
כן, כי יש לי כללים. אני, הכללים אומרים שבטח זה עבר.
אבל בחמץ אין אפילו ביטול אחד באלף.
בסדר, אז מה, אבל יש כללים.
למה בדברים אחרים אחד לאלף זה לא מבטל?
כי ביטול זה משהו אחר, פה זה לא ביטול. פה זה לא בדין ביטול.
גם יש לך...
אבל חמץ זה דבר שמחבירים אותו כך. אם
תיקח מסתם שבועל שאתה קדע. המסעה זה לא חמץ, זה בטל בשישים.
כך
תזבוק. לא חושב לא בטל, אבל זה לא מדרוף על ביטול.
אם יש לך עשרה תיכות של מסע,
חמץ זה לא בטל.
זה לא בטל ביטול, זה חמץ זה דבר שמחבירים אותו כך.
לא, מחבירים כך, זה לא
בטל בחמץ.
לא, זה משהו מסע
שואלת הגמרא מי אזלין, אבל תרבת רמה אתה תמיד אומר הולך אחרי הדבר האחרון, ועתניא רבי יוסי בר ביהודה אומר תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר. יש לי בבית קופה ששמתי שם גם מעות של מעשר שני וגם מעות של חולין. מה עושים? אם רוב חולין, זאת אומרת אני יודע שהרוב זה חולין אז זה חולין, אם רוב מעשר מעשר, למה אתה הולך אחרי הרוב? להזיל בתר בתרה, נלך אחרי האחרון. אבל אנחנו בריצה ככה מהסכם, כיוון שתמשו במאות חולין ומאות מעשר, ואין יודע איזה מין בסוף, אני לא יודע מי האחרון, איזה שמתי לאחרונה. רב זביד אמר, כיוון שנשתמשו בה ציבורים ציבורים, זאת אומרת שהפרדתי, שמתי מעשר פה וחולין פה באותו יום, זאת אומרת אין אחרון, יש פה שתי ערימות ופשוט אני לא יודע כבר מי הערימה הזאת ומי הערימה הזאת, אז זה בטל ברוב. הפאפה אמר כגון דה איש תקח בגומה, זאת אומרת שבתוך התיבה הזאת יש איזה חריץ קטן ובתוך החריץ הזה נתקע איזה מטבע, אז אני לא, פה אני לא יכול להגיד לאיזיל בתר בתרה. למה? כי יכול להיות שלא שמתי לב למטבע הזה כשפיניתי את המטבעות הראשונות ושמתי מטבעות עכשיו אחרונות, אני לא יודע, אולי לא שמתי לב למטבע התקועה הזאת ולכן אני לא יכול להגיד לאיזיל בתר בתרה. לפי זה אותו דבר בחמץ, אם מצאתי, אם אדם מצא פירורים בבית באמצע חול המועד, האם זה פירורים של חמץ או פירורים של מצה? רוב הסיכויים שזה פירורים של מצה. למה? כמאי כמאי אזלה, ניקית את הבית וזה פירורים של מצה. אומרים הפוסקים, אבל מה יהיה אם מצאת את הפירורים האלו, לא מצאת אותם באיזה מקום דחוק, באיזה גומה דחוקה כזאת, אז יכול להיות שבניקיונות של הפסח לא שמת לב אליהם, אז יכול להיות שזה כן פירורים חמץ ולכן צריך להחמיר בהם. להוציא אותם, לבאר אותם. כן, לכן כתוב להחמיר, לנקר, ככה כתוב, לנקר את הגומות. בזמנם היו הרבה גומות בבית, כל מיני...
הרבה גומות בבית של עצים, אבל מה עם השאר?
יש חריצים, אתה יודע, בין הלייסטי הזה, כל מיני...
מה זה ביתר בתרבה, זה הפתיחה האחרונה
שעצמת לנו? מה הדברים האחרונים שהשתמשת במקום הזה? שימושים האחרונים שהם.
חשבתי שאולי בפיתה הזאת שהתאפשה מצד, רב יגיד, האם זה מצד זה שאני ממש מכריע אם זה חמץ או מצה, או מצד אפילו מותר לאכול את זה? כלומר, באיזה רמה
זה? אני לא רואה פה.
אם אומרים זה...
מותרת, כתוב מותרת.
אם היא מותרת זה לגמרי גם לאכול?
ככה כתוב, לא, כתוב מותרת.
אז מה זה מופש לייבש או...
כן. אם אתה יודע, הכל כזה... לא נראה טוב. כתוב מותרת. אמר רב יהודה, הבודק צריך שיברך. למה? בטח שנפסק. אמר רב יהודה, הבודק צריך שיברך. מה יברך? הפאפה ישמד רבה אמר לבאר חמץ, הפאפה אומר ישמד רבה על ביור חמץ. לבאר כולנו לא פליגן מחלוקת שוודאי לאבא משמע, לבאר הכוונה אני הולך לבאר, זה טוב מאוד, כי פליגי בעל ביור, האם על ביור זה לשון טובה או לא? מר סבר על ביור מעיקר אז על דבר שכבר נעשה, זה לא טוב, אני הולך לבדוק. מר סבר לאבא משמע זה גם טוב על מייטי וברוך אשר גיצ'ן כתב וצבענו על המילה, ולכאורה למה אומרים על המילה? הרי אני עוד לא עשיתי ברית מילה. אתה מכי נאמה נאמה למול לא סגי דלה ויומייל, הרי כשאתה אומר למול אז זה לא על המילה הזאת אלא למול, הכוונה יש הוראה למול. רש"י אומר, אם שאני אומר, אותו רופא עמל את כל בני העיר, נצטווה למול את התינוק הזה. אז מה, וכי דווקא הוא צריך למול, אני צריך למול? את הגמרא, רגע, ואבי הבן מה יקלה ממר? אם אבי הבן מל, אז באמת יש עליו חובה למול, שהוא צריך למול, הנה חינמי. וזו שיטת הרמב״ם, שכשאבא מל את בנו, אז הוא מברך למול את הבן. לא על המילה, כי על המילה זה לשון כללית. יש עניין למול, לעשות ברית מילה. למול זאת אומרת שאני צריך לעשות את המעשה הזה. זה כאילו עלה אישית. אני צריך לעשות את זה. ולכן, לדעת הרמב״ם, כן. צריך למול. מייתי ובאוך השאר כשאנת מצבנו על השחיטה. אתה נע מן המאיך, אני מה לשחוט? אתה צריך לשחוט. מה?
אם גם אם המועד עושה את זה.
לא, אבל זה לא משפיע על נוסח הברכה. נו, בכל זאת, זה לא אותו דבר. על ביור חמץ.
למה לא מברכים על שריפת חמץ? שואלי משהו יפה פעם, שלא מברכים על דבר שעושים. רק הדבר שיש ביותר בנייה.
טוב, בעזרת השם נמשיך.
You
know, it's so important.